משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי שטח נדלני תוכנית הנדלן של כל חי בשיתוף האיגוד החברתי להתחדשות עירונית בהגשת משה הרשלר
שלום לכם וברוכים הבאים לשטח נדלני תוכנית הנדלן של כל חי בשיתוף האיגוד החברתי להתחדשות עירונית הטבח הנורא שירה בשמחת תורה והמלחמה שבאה לאחר מכן הולידו משברים רבים בכלכלה הישראלית. אחת הסוגיות המרכזיות שמעסיקה את האזרחים בימים אלו הינה המשבר המתפתח בשוק הנדלן המקומי. למשבר, השלכות רבות על חיים של אזרחים בישראל ולא מעט גם על הציבור החרדי. אנחנו כאן בשטח נדלני נשוחח עם הגורמים הרלוונטיים ואנשי המקצוע כדי לספק לכם את התשובות. אנחנו משודרים גם בווידאו באתר כל חי ואיתנו באולפן היום. חבר כנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, הרב נתן אלנתן, ראש מטה התכנון הלאומי, פרופסור אבי ויינרוט, פרופסור למשפטים ועורך דין מומחה לדיני קניין, חיים פייגלין, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני ארץ, ויואל טולדנו, רואה חשבון שותף וראש אשכול ב-BDO, אבל תחילה, הכותרות. אלפי משפחות נקרו מבתיהם, עתידם לוט בערפל, ויש מי שצריך לספק את הפתרונות. אלפי יחידות דיור עבור המפונים. על פי הנתונים, 62% מהדירות בישראל אינן ממוגנות. כבר לפני 8 שנים עברה החלטה בממשלה לגיבוש תוכנית למיגון ערי ישראל, אך הדבר נקבר. בנוסף, ענפי הבנייה והתשתיות משותקים כמעט כליל. באזורים בהם פיקוד עורף כן מתיר לעבוד, הרשויות המקומיות ממשיכות לאסור על פתיחת אתרי הבנייה. גם אם לא מגיעים אליהם, עובדים מהשטחים. מדובר בפגיעה היקפית של מאות מיליונים, וענף כולו נתון במשבר קשה. על כל זאת ועוד בתוכנית שלפנינו. ונפתח עם בעיית המפונים. תושבי העוטף, מצפון ומדרום, נמצאים בימים אלו בשגרה לא מוכרת, ובוודאי באי-וודאות מאיימת. ולאחר שהם נעקרו ופונו מבתיהם בשל סכנות המלחמה, מה שאנחנו כאן רוצים לשמוע היום זה על הפתרונות למפונים. כמו למשל, קרוב ל-15,000 אזרחים חרדים פונו מהדרום. מה והאם ישנם פתרונות ייחודיים ויהודיים עבורם? נפתח איתך, חבר הכנסת הרב יעקב אשר. בבקשה.
קודם כל אנחנו מדברים על האזרחים בכלל, ובתוך האזרחים יש גם אזרחים חרדים, שכמובן ההתאמה לציבור החרדי צריכה להיות במקומות, אם זה בתי מלון, אז שיהיה בתי מלון עם כשרות מתאימה, ועם מהווי מתאים, הרי בסוף אנשים המפונים האלה הם לא באים לערב אחד לבית מלון או לבית הבראה או לבית הערכה, הם בעצם הולכים לחיות את חייהם תקופה מסוימת שם, וזה כולל לימודים, זה כולל, ולכן חושב שבהחלט זה נכון לתת הפתרונות גם לפי מגזרים, אולי אפילו בקהילות, וגם אנשים שאינם דתיים, אינם חרדים. אני חושב שאם לקחת קיבוצים או מושבים, אז יש חשיבות גדולה להביא את הקהילה ביחד. כי אחד מחזק את השני, אנשים מכירים אחד את השני, לומדים ביחד הילדים בכל השנה, ולכן הפתרונות האלה הם פתרונות עדיפים. הפתרונות האלה קיימים. כמה זמן הם יצטרכו להיות שם, ואם זה דבר נורמלי, אני חושב שלא. אבל פה צריך להבדיל בעצם בין שתי סוגי מפונים. יש מפונים שגם אם ירד מצב המלחמה ונגיע לאיזשהו מצב קצת יותר טוב, הם לא יחזרו לבתיהם בשנה, שנתיים הקרובות לפחות. תצטרכו לבנות להם, וכרגע הממשלה שוקדת על העניין הזה. אני אולם חבר בקואליציה, אני לא מייצג את הממשלה, אני יושב ראש ועדה, שהתפקיד שלי זה לדאוג שהממשלה תקבל החלטות נכונות ולקדם אותם, אבל אני יודע ממה שמגיע אליי, והרבה מאוד דרך מטה הדיור, שנמצא כאן הרב נתן, שהוא יושב ראש, שמכינים כבר תוכניות לשכונות חדשות זמניות כאלה ואחרות, בשביל להכנס מפונים מאותם קיבוצים, מושבים, שיש שם הרס אדיר, זאת אומרת, אי אפשר יהיה לשקם, זה לא רק לצבוע ולהוסיף פלורסנט, אלא זה באמת לעשות שינוי תשתיתי ושינוי גדול מאוד בהרבה מבנים. זה דבר אחד. אבל יש את המפונים שהם המפונים כרגע, במיוחד חלק גדול מאזור הצפון, גם אזור הדרום, שבוא נאמר בזמן שתהיה רגיעה יותר מבחינה ביטחונית, שלא יהיה חשש כזה או אחר, אז אפשר יהיה להחזיר אותם לבתי מבחינה פיזית. מבחינה ביטחונית זה השאלה אחרת. עכשיו, לאותם אנשים לא מקימים חלופות של שכונות, כי בעזרת השם שיהיה יותר שקט, הם יוכלו לחזור לבתיהם, אולי כמה מבנים כאלה ואחרים שנפגעו. אבל האנשים כיום לא יכולים להיות, לא בסדרות ולא במקומות אחרים, והפתרונות אליהם היא רק פתרונות באמת של מקומות אירוח כאלה ואחרים, וכאן צריך לראות. הבעיה שיש סוג אוכלוסייה לא קטן שנופל בין הכיסאות, שזה אותם אלה שהם לא מפונים רשמית על ידי המדינה, כי הם לא נמצאים בקו של ה-7 קילומטר, כך את תושבי נתיבות ואופקים, אבל אני קיבלתי המון פניות מאנשים שגרים בבתים שאין להם ממד. 19 נפשות שאי אפשר להוריד אותם אפילו למקלט כזה או אחר, שם הרי באזורים האלה זה 15 שניות הרתעה. זה דבר שנפל כרגע בין הכיסאות, שאנחנו מנסים להגיע עם הממשלה להחלטה בעניין הזה. אני חושב שמשפחות כאלה שאין להם ממד, ומשפחות מורכבות עם אוכלוסייה גדולה וכולי, צריכים לתת להם גם את האפשרות לפינוי לבתי מלון. אבל אלה פחות או יותר הדברים שקיימים כרגע, ואנחנו עושים את העבודה שלנו בשביל להשיג את העתיד לבוא.
אני אוסיף על דבריו של חבר הכנסת אשר. פעלנו בנושא של המפונים החרדים שנמצאים כרגע בבתי מלון וכדומה, ולא רק החרדים, הרי נתנו להם פתרון של בתי מלון במקום לשרות כרגע, אבל הילדים צריכים מסגרות. לצורך המסגרות משרד החינוך פעל ביחד עם מתי התכנון לארגן להם בתי ספר באזורים שבהם נמצאים על ידי הבאת מבנים יבילים. הוצאנו צווים להקמה של מאות כיתות לימוד בכל האזורים שבהם נמצאים המפונים, באזור אילת, באזור ים המלח ובשאר האזורים שבהם נמצאים המפונים. ביניהם יש גם כיתות שמיועדות לציבור החרדי. בבדיקה שערכתי, אז אני יודע שחלק מהילדים שולבו בבתי הספר החרדים שקיימים באזור, וחלקם אלה שאין להם את הפתרון, אז הם ישתמשו באותם כיתות מיוחדות שיביאו לאותו מקום ויקימו אותם ממש בשבוע, שבועיים הקרובים, כדי שיהיה להם איפה ללמוד. אז ככה שמבחינה הזאת זה חלק מהפתרונות. אנחנו בתקופה הזאת, מתחילת המלחמה, עוסקים בכל הפתרונות שצריך אותם דחוף, מה שנקרא תכנון חירום. הוצאנו 10 צווים שבהם הקמנו בתי ספר, הקמנו אגפים בבתי חולים, אישרנו להקים אגפים בבתי חולים, כל זה בלי תוכנית,
לא על רישוי מקוצר.
זה משהו קצר שתוך שבועיים אנחנו מרגע שמתחילים עד שהשר חותם על צו, אחרי הכנה איזשהו של משהו ממש בסיסי ומינימלי של בדיקות ממש ראשוניות ומישור של פיקוד העורף שהפתרונות עומדים בדרישות. כמובן בכל המקומות האלה יש גם פתרונות של מיגון, בלי זה אי אפשר היום. אז
וישנם כבר בתי ספר כאלה שהתחילו לפעול?
הצו הראשון נחתם, לקח למשרד החינוך זמן בכלל להתעורר ולהבין את זה, ברגע שהתעורר התחלנו לעבוד על זה, שבוע שעבר נחתם הצו הראשון, עם 6 אתרים, עם איזה 100 ומשהו כיתות לימוד, ויש עוד צו אחד שנמצא בדרך, שהשר בימים הקרובים יחתום עליהם, וזה עניינים של מבנים יבילים שפשוט יביאו אותם לאותו, לשטח הזה, באזור אילת, באזור ים המלח, ברעננה, בכל מיני מקומות שבהם אנחנו יודעים שיש מפונים, ויקימו להם שם את המסגרות שהם צריכים להיות שם. עכשיו, לגבי המפונים שנמצאים מהעוטף, שלגביהם אנחנו יודעים שהם לא יחזרו לבתים שלהם, גם אותם יישובים שהבניינים לא נפגעו כל כך. אבל יש בעיה שאנשים האלה לא יכולים לחזור לשם בתקופה הקרובה, כי מבחינה נפשית, קשה להם יהיה מאוד לחזור, וברור שתהיה איזו תקופת ביניים שבה הם יצטרכו לשהות במקומות אחרים.
זאת אומרת, ישנו שלב כעת של המצב הזמני, וישנו שלב של ביניים.
שלב הביניים.
שזה לפני שאנחנו נשקם את כל העוטף, ואנחנו צריכים לדאוג להם.
בשלב שבו ישקמו את העוטף, והשיקום ייקח כ2-3 של שיקום, בתקופה הזאת יהיה את שלב הביניים, שבו היישובים למעשה יהיו במקומות אחרים. כהחלטה אסטרטגית שהמדינה קיבלה, שלא כופים על המפונים לאיפה ללכת. אנחנו לא מקופים עליהם, אלא הכל נעשה איתם בשיתוף פעולה, לאיפה שהם רוצים. כמובן, לקח להם זמן, הרי הם היו בהתחלה בשבוע הראשון, בשבועיים הראשונים, נמצאים עדיין בתוך האבל,
בתוך הטראומה.
נפטרים. עכשיו הם מתחילים לבדוק ולבחון לאן הם רוצים לעבור, ואנחנו מטה התכנון, מהיום הראשון ישרנו ובדקנו את כל הסימולציות התכנוניות, כל מה שהם ירצו, מה היו הפתרונות, ומצאנו פתרונות תכנוניים לכל הבעיות. רק עכשיו אנחנו מקדמים הצעת חוק, כי הסתבר לנו שבמקרה מסוים אין לנו פתרון, ואנחנו מריצים הצעת חוק במהירות הבזק, שתוך שבועיים החוק הזה יאושר, כדי שנוכל לתת פתרונות. כך שאנחנו יושבים על הפתרונות לטווח הביניים, ממש על ידי צווים וכל מה שאנחנו עושים. ובנוסף לזה, כרגע מכינים הצעת חוק מסודרת גדולה, של משנים של מנהלת התקומה, שבתוכו יהיה פרק שלם של פרק שיקום. התכנון והבנייה, שבו אנחנו הולכים להקים ועדת תכנון מיוחדת, שתתעסק בשיקום ובפיתוח של העוטף. העוטף, אולי קצת יותר מהעוטף, תלוי מה שהמדינה תחליט בסופו של דבר, מה היא רוצה לקחת ולשקם ולפתח. זאת תהיה ועדה שהיא למעשה תריץ את התוכניות במהירות הבזק. לקחנו מכל חוק התכנון והבנייה את כל הדברים הכי מהירים שיש לנו, כמו בוותמ"ל ובבט"ל, ותוכנית היתר, כל מיני דברים שלמעשה מקצרים את התהליכים, כדי שנוכל, שהקטע הבירוקרטי של התוכניות והיתרים לא ייקחו הרבה זמן, אלא זה יעשה במהירות, כדי שנוכל לפתח ולשקם את העוטף כמה שיותר מהר.
במילים אחרות, מקימים בעצם מחוז נוסף, יש מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, עכשיו בעצם ההצעה שלהם זה הקמת מחוז,
מחוז מיוחד.
עם סמכויות גבוהות מאוד ומהירות מאוד, כדי לתת את הפתרון לשיקום של העוטף על כל ההיבטים שלו. בניית יחידות דיור חדשות, שיקום התשתיות, כל הדבר הזה כדי לתת להם את ה...
ופיתוח של משמעותו גם תיירות, אנרגיה, בתי מלון, כל מה שצריך כדי לפתח את כל האזור הזה של העוטף.
אז לפני שאני סוגר את השאלה הזאת, אני כן אגיד שבעבודת הכנה שלנו לשידור הזה, אנחנו קיבלנו סוג של פניות, אם אפשר לקרוא לזה כך, מנהלי מלונות באזורים חרדים, מובהקים, בני ברק והמרכז, שאמרו, אנחנו לא קיבלנו שום פנייה לשכן אצלנו מפונים, למרות שהם בעצם אך טבעי שהם יחלסו את האזרחים הללו, אז מעניין יהיה לבדוק את זה.
אני לא מכיר הרבה מלונות בבני ברק, אבל עד כמה שאני יודע, כל מיני מלונות רוצה להזכיר שמות, לעשות פרסומת לאף אחד, אבל אני מבין שגם בירושלים, גם בחפץ חיים, גם במקומות כאלה, שנמצאים, אבל עד רבה, מי שיכול, שיפנה כמובן למשרד התיירות, אם צריך את העזרה שלנו.
מעולה.
אין שום ספק שצריך להתאים לאנשים את ה... אם אתה מביא משפחה למלון, או למקום מסוים, שהוא לא יכול לאכול בגלל שיש לו בעיית כשרות וכו', אז מה עשית?
נכון.
עברת אותו מלהיות פליט לפליט פלוס.
אוקיי. השאלה הבאה שאנחנו נרצה לשמוע עליה התשובה, זה ההחלטה של ועדת הפנים לשחרר 40,000 יחידות דיור.
אני אתקן אותך, אבל הוועדה לא החליטה לעשות את זה. הוועדה דנה בנושא הזה כי זה עלה דווקא על ידי התאחדות בוני הארץ, ואני אשמח גם באמת שחיים ירחיב על העניין הזה. אני לא חותם על המספר 40 אלף, אבל כי צריך לראות, אני ביקשתי גם שיעבירו לנו, אבל אין שום ספק שיש היום הרבה מקומות שבהם ההליך כבר נמצא ממש קרוב לטופס 4, וזה אומר דבר אחד, עכשיו בוא, בימים רגילים, אז גם הרגולציה בארץ אוהבת למשוך דברים כאלה, וגם באמת זה מגיע מטובת האזרח, לראות שהגינה כבר מוכנה, והממטרות עובדות בחצרות, והכל עובד כמו שצריך, אבל היום אנחנו בשעת חירום. ואם יש לנו נגיד, אפילו אם לא 40, 20 או 15 או 30 אלף יחידות דיור, וגם 5, שאנשים יכולים לעבור אליהם, כי בדרך כלל מי שעובר לדירות החדשות זה אלה שבאים ממקום שאין בו ממדים. אז אמרנו, אנחנו מבקשים לנסות לזרז את העניין, אנחנו יושבים ביחד עם מנהל התכנון ועם מטה הדיור, למצוא כל מיני הקלות, זימנו גם את כיבוי אש ופיקוד העורף שמוכן לשתף פעולה במהירות של העניין הזה, וכל הרגולטורים שבדרך כלל הדברים מוכנים יותר לאט, עם הרשויות המקומיות, אנחנו דנים לזה עכשיו, אנחנו מחכים באמת לראות עם כמה כמות יש, אבל אנחנו אומרים תקופה כזו, אנחנו צריכים להשתמש בכל הכלים. פשוט ללכת להוריד בירוקרטיה עד כמה שאפשר, כדי לגרום לכמה שיותר אנשים להיכנס לבתים. אבל יש גם עוד נקודה אחת שהיא חשובה, ואולי אחר כך תיכנסו להיבטים אחרים. אנחנו ערב המלחמה הזאת היינו במשבר דיור ענק. עם היצע לא גבוה מספיק של יחידות דיור שנבנות, בעיות של ריבית שעצרו את את משק הדיור, הרבה מאוד בעיות שאנחנו יודעים שהבעיה מולידה בעיה נוספת, והמשבר רק ילך ויחמיר. לכן אנחנו יצאנו בוועדה מכל מיני היבטים, ביחד הרבה מנהל התכנון, ואני חייב לשבח את מטה הדיור ומנהל התכנון, לא בגלל שהוא יושב כאן, אלא הם היו במשרדי הממשלה הראשונים שהגיבו במהירות גדולה מאוד, והתכנסו מהר מאוד גם בנושא הממדים, וגם בנושא של הקלות לממדים, וגם בנושאים אחרים. כשאני אומר דבר אחד, ואני אומר לרשויות המקומיות, גם אם ערב בחירות ולא ערב בחירות, חייבים לקדם תוכניות, חייבים לרוץ קדימה, לשחרר תופסי ארבע, לשחרר יתרים, להמשיך מהלכים שהתחילו כבר, של מתחמים עם מאות יחידות דיור, כי אם אנחנו ננצח בעזרת השם, וננצח בעזרת השם בשדה הקרב, החמאס יקבל את הניצחון שלו בשדה הכלכלי, בשדה של משבר דיור, ופה אנחנו לא יכולים. ולכן הוועדה שלי בראשותי מול באמת כל גורמי התכנון וגורמי הביצוע, אנחנו מנסים לזרז אותם ולהביא למצב שהשוק יעבוד, שיגיעו עובדים זרים נוספים. רק היום קיבלה הממשלה החלטה לייבא עוד עובדים זרים מחוץ לארץ.
אנחנו נתייחס לזה בהמשך.
בצורות אחרות. אנחנו צריכים לעשות מכל הכיוונים, לשים את כל הכלים על השולחן, ולרוץ קדימה.
וחשוב לציין בנושא הזה שבאמת, כמו שאמר חבר הכנסת אשר, זה הנושא הכי חשוב להמשיך לפעול כדי שביום שאחרי לא נהיה במשבר דיור גדול, ולכן כבר יצאה הנחיה חד משמעית לכל הוועדות המקומיות לחזור לעבודה ולפעול. הוצאנו גם הנחיה ברורה שאני חתום אליה ביחד עם מנכ״ל מינהל התכנון, לשחרר כמה שאפשר תופסי ארבע, מה שאפשר לשחרר תשחררו, אל תעכבו את הדברים, וזו הנחיה ברורה. יש לנו היום פנייה שקיבלנו מראש עיר שהחליט שהוא לא מכנס ועדה מקומית, אז הוא ישר קיבל על הראש, ואפילו באיום שאנחנו ניתן ליטול ממנו את הסמכויות, כי לא יכול להיות מצב כזה שאנחנו נמצאים במשבר שבגלל המלחמה ילך ויחריף, ויהיו כאלה שהחליטו שהם לא מכנסים את הוועדות ולא מתקדמים עם התכנון והבנייה.
אז אנחנו נצא עכשיו כעת לפנות לחלק האזרחי שלנו כאן, ואנחנו נגיע בהמשך גם, זה מתכתב ישר עם הנושא של המחסור בפועלים. אוקיי, אנחנו רוצים באמת לזרז ולזרז ולזרז. השוק תכלס, לא יודע, חצי מת. וכאן נמצאים דווקא החבר'ה שיודעים לדבר על זה. אבל לפני כן אני אשמח לשמוע מכם התייחסות על הנושא של היוזמות האזרחיות. יש לנו כאן חלק נציגי ממשל, ויש לנו כאן אתכם. מה באמת אתם חושבים על החלק הזה שתכלס במצב חירום? האזרחים נכנסים תחת האלונקה, אנחנו רואים יוזמות אזרחיות מטורפות בכל הציבור, מכל הגוונים. נשמח לשמוע מכם מה אתם חושבים על זה.
אז שאלת שאלה, אני במקרה אחראי אצלנו בפירמה על כל העמותות, יושב ראש פורום המלכרים. והשאלות שקיבלתי ביום הראשון והשני למלחמה, עוררו את כל האנטנות. התקשרו אליי עמותות שעוסקות בחינוך, בילדים, בזה... אני מקבל תרומות מחול, אני רוצה להביא אפודי מגן, אני רוצה להביא רחפנים. פתאום אתה מבין שאתה נכנס לעולם אחר לגמרי, כמה טלפונים לרשות התאגידים ולרשות המיסים, ובעצם הבעיה הייתה שעמותה לא יכולה לפעול בניגוד לתקנות שלה. זה בירוקרטיה, שוב חוזרים לבירוקרטיה, אבל בימים רגילים זה הגיוני, אתה לא יכול להגיד אני פותח עמותה לחינוך ולהתעסק באופניים. בקיצור, גם רשות, גם הרשמת העמותות וגם ברשות המיסים פתחו את זה ואמרו שלצורך המלחמה ישחררו, מה שנקרא, כל עוד זה נוגע, זה קרוב למטרות, אנחנו נאפשר. זאת אומרת, אם תרמת בשביל אפודים, אתה תוכל לקבל למשל קבלה על סעיף 46, אפילו שזו עמותה שהיא בתחום שהוא קרוב. הם, עוד פעם, הם לא יכולים לפרוץ לגמרי את החוק, אז הם הלכו ככה על הטיפות וזה, ואני מניח גם שלא יעשו על זה ביקורת. אבל קיבלנו יוזמות מדהימות, תרומות מחול, אנשים רוצים לתרום בכסף, רוצים לתרום בסחורות, התקשרו לנו מפעלים שרוצים לשחרר סחורות, וזה יצר בעיות במכס. אנחנו לא ערוכים לתת, אנחנו כמשק, כנראה לא ערוכים לתת את התשובות המיידיות לזה, ונוצרו הרבה חורים. בא מישהו ואומר לי, תשמע, אני מייבא סחורה מחול, תורה מחול, אני לא משלם כלום, אני בא להוציא את זה מהמכס, אני צריך לשלם מע"מ. איך אני עושה? מה אני עושה? אם התורם ידע ש-17% מזה הולך למע"מ, אז הוא הפסיק לתרום לי. קיצור, השאלות הן קשות, אבל מהשאלות אתה לומד שיש לנו מדינה מדהימה, יוזמות מכל הכיוונים,
פשוט מדהים. מה שאני למד ממך, שכן יש כאן למעשה סוג של שילוב בין הרגולטור, הרשות שהיא באה לקראת העמותות והגופים האזרחיים, ורק בזכות הגמישות הזאת, העמותות יכולות לפעול.
אמת, אמת.
פרופסור ביירות.
אני חושב שהתנדבות היא דבר מאוד חשוב, אבל צריך מניע כלכלי. כשיש מניע כלכלי, מי שעובד זה לא רק העמותות ולא רק רוח ההתנדבות, אלא גופים עסקיים וגופים עסקיים מיומנים וגופים שיכולים לעבוד. ואני אתן כמה דוגמאות לדברים שהתחילו לעשות ולטעמי לא מספיק. לדוגמה, שינו את התאמה באופן שאפשר היום בהליך מזורז לבנות ממדים, להוסיף ממדים לבתים. אבל מה? רק לבית פרטי. למה רק לבית פרטי? ואם זה בית משותף ורוצים בכל זאת לבנות בו ממדים, ולא צריך את כל התמ"א 38.
השאלה הזאת, אם אתה רוצה תשובה, זו השאלה הזאת עלתה אצלנו בוועדה, זה לא בית פרטי, מדובר על בתים עשרי קומות שנקראים בית פשוט, איך זה נקרא? הגדרה שלו.
אנחנו מבחינתנו רצינו לתת לכולם, רק שלתת, זה לא תמ"א 40, תמ"א 40 נותנת לבניינים של 4 קומות.
אבל תמ"א 40 נמצאת כרגע בתיקון.
בשלב ראשון נתנו בפטור לבניינים של עד 2 קומות, כי על פי החוק אפשר לתת פטור לבניינים של עד 2 קומות שאין שינוי קונסטרוקטיבי.
אבל עדיין צריך הסכמה.
לא, אנחנו לא נכנסים לנושא הזה.
לא, הסכמה של הדיירים.
לא, ועשינו, אני אגיד לכם שתיים.
עשינו בקטע הזה. תמ"א 40 מיועדת באמת לחסות את כל השאר, והיא נמצאת בתוך תהליך. אנחנו עושים פה הליך מטורף, כי בדרך כלל תמ"א, תוכנית ביתר ארצית, לוקחת שנים לאשר אותה, ואנחנו הולכים לאשר פה תמ"א בתוך חודש וחצי, זה משהו שלא קיים. אתה מ-40, עם שינוי חקיקה שאנחנו עושים תוך כדי, כי תוך כדי ההתנגדויות נודע לנו שאנחנו חשופים לעניין של תביעות על עיריית 97 ותילי השבחה, שזה יצר בעיה לא פשוטה, כי הרשויות אמרו, רגע, אנחנו צריכים לשלם את זה. למה תיתנו לנו כתב שיפוי? ואם זה כתב שיפוי, סיבכנו את כל העניין. לכן זירזנו ואנחנו מקדמים את תיקון חקיקה שיהיה פטור מהיטל השבחה ומירידת מ-197. זה תוך כל התהליך הזה, אנחנו עושים את כל העבודה, ואני מקווה שבקרוב כולם יוכלו, כל מי שירצה, לבנות יוכל לעשות.
אני רוצה לומר לך, זה בדיוק השילוב בין כל מה שאתה העלית עכשיו. דבר ראשון, כשהגיעו לוועדה, זה השאלה הראשונה שמישהו, אוקיי, פטור לשתי קומות, וזה הבנו. מה עושים עם הבניינים האחרים של 4 קומות וכו'.
אנחנו נגיע לזה.
ולכן הם נכנסו לתוך באמת שינוי תמ"א, שזה דבר שלוקח שנים, ופה הם יעשו את זה מהר. אנחנו גם הוספנו בפטור גני ילדים, מועדוני נוער, בתי כנסת וכו'. חבר הכנסת אשר,
פרופסור מאירות הקדים לנו את המאוחר, מה שנקרא.
לא, הוא דיבר אבל בדיוק לנקודות האמיתיות, כי הם הנקודות שכרגע בוערות. ואחרי שהפסקנו אותך.
ועוד נקודה, לא, הפסקנו אותי בצדק, ועוד נקודה שהיא בעיניי חשובה, יש במסגרת מה שהיה משרד הפנים בימיה של השרה שקד, יזם איזושהי חשיבה חדשה, ויש תקופת ביניים. תקופת הביניים הזאת חייבת להיות מוערכת. אני אתן דוגמה. חוק עידוד השקעות הון...
זה הנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר.
תמ"א 38 הוא מדבר.
כן, לא, אני לא מדבר רק על תמ"א 38. חוק עידוד השקעות הון בסעיף שעוסק בבנייה להשכרה. באו והיה פעם הסדר יוצא מן הכלל.
אנחנו נתייחס לזה בנושא הבא ברשותך, אז בוא, אנחנו רק רוצים לסיים את הסבב הזה. אז...
מה שרציתי רק לומר זה שכל תקופות הביניים שיש להם תקופה בחקיקה, נניח עד 31 לדצמבר 2023, את התקופה הזאת חייבים להאריך, מכיוון שקרה משהו במדינת ישראל, הכל על הולד.
נכון.
הכל על הולד, חוץ מדבר אחד, הריבית. שאם מישהו היה שם את הריבית על הולד, אולי היה מציל את המשק. אבל חוץ מזה, הכל על הולד.
זה הנושא מה שאנחנו רוצים להתייחס בהמשך. חיים פיינגלין, מילה לסיום הסבב הזה, סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
אז קודם כל, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל בשעת חירום אפשר גם לחרוג מהכלל הזה. אני מוכרח לשבח פה את יעקב אשר, באמת יושב ראש ועדת הפנים, ונתן לנתן, ראש מטה התכנון, ששניהם נחלצו באמת להקל ולהקל ולהקל ככל שאפשר, והקשב מצידם לצרכים ולאפשרות להוריד רגולציה, להוריד בירוקרטיה, להפוך את כל המחלות שיש בענף הבנייה, והן רבות. לנסות להיפטר מהם בשעת החירום הזאת, ותבוא על הברכה בעניין הזה. זה האמור הוא גם לגבי משרדי השיקון, יהודה מורגנשטיין, המנכ״ל, השר גולדקנופ, ומשרדי הפנים כמובן, שר הפנים וכולם, כולם נחלצו באמת, והקשב והדו שיח איתם היה מאוד יעיל ומאוד נכון לשעה הזאת. אני חושב שבסך הכל, שאלת קודם יעקב, אתה אומר שאתה לא חותם על 40 אלף דירות, אני חושב שיש גם יותר מ-40 אלף דירות שנמצאות בהליכים שקרובים
ל... תסלחו לי רשימה, אבל לא...
אין רשימה, אני לא יכול להביא רשימה.
לא, שמתחמים, אני רוצה לבוא למשרדי ממשלה, אבל...
אי אפשר, יש 14...
כיווי, יש לי פה 20 אלף, יש לי 5,000.
אז אולי צריך לפנות ל-267 הוועדות המקומיות, שהם ייתנו דין וחשבון, כי נפתחו תיקי תופס 4 באותם ועדות, ואז מהם אפשר לקבל את הנתונים. לקחת ב-14,000 אתרי בנייה שכל אחד ייתן, זה מאוד מסובך. מה-267 ועדות זה יותר קל. הערכה שלנו היא מושתת על זה שהיום לוקח בערך 3 שנים לבנות מגורים בישראל, ובערך רבע מהזמן הזה מוקדש בסוף
לתעודת
גמר ותופס 4 בסיום העבודות, ועל זה נשענת הערכה שלי, שלנו, שמדובר על בערך 25% מהדירות, שזה 167,000 יחידות דיור שנמצאות בהליכי בנייה, זה מספר אדיר. עכשיו, גם ההליכים התארכו וגם המספר גדל, זה שני דברים שתומכים אחד בשני. אני אומר, 40 אלף דירות זה עוד בצנעה, אני אומר, יש כנראה גם יותר. אחד הכלים הכי עוצמתיים שאפשר היום להשתמש בהם, זה לקחת אלפי דירות שנמצאים בשיקון הציבורי, לא שמישות, לא רויות למגורים היום, ולהשמיש אותם על ידי הפעלת התארדות השיפוצניקים, שמשוועים גם לעבודה, והם יכולים לעשות את זה מהר, אבל צריך ברוחב יד לתגמל אותם, ובכסף לא כל כך גדול אפשר להשמיש דירות כאלה, 100, 200, 150 אלף שקל, להשמיש דירה כזאת, ולהחזיר אותה למעגל המגורים בישראל.
עם עמד, עמד, עמד.
אפילו אם יש שם מקלט, כי זה דירות ישנות שאין בהן כנראה ממדים, יש מקלטים, אז אפשר להשמיש מקלטים, ואז אפשר לתת גם מענה מרוכז גם לקהילות שלמות של, של, של מפונים מהעוטף. אנחנו מהיום, שאלת קודם על, על יוזמות אזרחיות. אני רק יכול להגיד לך מהחברה שאני עומד בראשה, בלי לעשות פרסומת ובלי להזכיר שם, שאנחנו בחודש האחרון התעסקנו רק באפודים קרמיים, במזרונים, במזון, במכשירי החייה לבתי חולים, באימוץ יישובים מהעוטף, באימוץ יחידות צבא, ומתן מענה לכל הצרכים שלהם. זה פשוט לא יומן, ההתגייסות הייתה התגייסות מדהימה, מיגוניות. מיגוניות לתושבים שהם גובלים בעוטף ולא פונו, וחסרים להם מיגוניות, בקריאות SOS, כל ענף הבנייה נרתם לדבר הזה, ואנחנו כולנו מוצאים, ועד הרגע הזה. כך שהיוזמות הן באמת מדהימות.
מדהים. וההצעה הספציפית שלך, להשמיש דירות של הדיור הציבורי, זה בהחלט דבר שצריך לתת עליו את הדעת. אוקיי, אז אנחנו נצא למקבט קצר של פרסומות, ונהיה פה בהמשך עם פתרונות למצוקת המיגון, ועם הנושא ה... בוער, מצב אתרי הבנייה במשק. פרסומות, אל תלכו לשום מקום. שבנו אליכם. כעת אנחנו בנושא הקפאת הבנייה. עד לטבח הנורא עבדו בישראל כ-80 אלף פועלים. הערכה היא כי ב-14 אלף אתרי בנייה. כעת רק כ-4,000 אתרי בנייה פעילים. זאת אומרת, אנחנו מדברים מתוך 14 אלף 4,000 פעילים, אוקיי? וחלקם רק באופן חלקי. אנחנו דיברנו כבר, הזכרנו את זה בכותרות, מדובר בנזק של מאות מיליונים, שמוקדם עדיין להעריך את הגודל של הנזק, ובקבינט בחנו את האפשרות להכניס עוד אלפי פועלים פלסטינים, על רקע המחסור החמור בכוח אדם, וביום רביעי האחרון פורסם כי המשטרה מתנגדת להגדלת מכסת הפועלים הפלסטינים הנכנסים לישראל. אז אנחנו נמצאים כאן בין הפטיש לסדן, במקרה של בנייה זה לא רק משל. אז הרב יעקב אשר, מה אתה יכול להגיד על ההחלטה להכניס 20 אלף עובדים זרים לישראל במסלול מהיר? מדובר בנושא מורכב מאוד למשק, שאנחנו גם נשמח לשמוע מכם על העניין הזה. משכורתם של העובדים הזרים יקרה ב-25% מעלות שכר היומית של פועלים פלסטינים, ולמעשה זה, שוב, אנחנו יודעים שהדברים האלה, הנטל הזה נופל בסוף על האזרח הקטן, ששוב, עלות הדירה שלו תתייקר, ואנחנו נשמח לשמוע מה הממשל הפולט בנידון.
תראה, לגבי הנושא הזה של כן לפתוח לפלסטינאים או לא, זו החלטה באמת ממשלתית, ביטחונית, עם הרבה היבטים. אני חושב שבכל מקרה, מה שלא יהיה, מדינת ישראל צריכה ידיים עובדות, גם אם יחזרו חלק בסתיו מסוים, אם יחליטו שיוחזרו, כי זה ודאי לא יהיה בקנה מידה ובהיקפים שהיו קודם, יעשו בדיקות הרבה יותר, יגבילו גילאים כנראה, ואנשי משפחות ודברים מהסוג הזה. זאת אומרת שגם אם היו לנו עד היום כ-70, 80 אלף פועלים פלסטינאים, לדעתי גם בעתיד זה לא יגיע למספרים האלה. זאת אומרת שהמדינה חייבת, המדינה הבינה את זה עכשיו, אבל לוקח לו זמן לפקידים שלה להקל את זה, ולרוץ עם זה קדימה. ואנחנו עשינו על זה זעקה גדולה מאוד בוועדה אצלנו, וכמו שידעו למצוא פתרון לחקלאות, גם פתרון קטן לדעתי, אבל עשו את זה כי שם הבינו שהעגבניה נרכבת תוך 3-4 ימים, והם לא מבינים שגם משק הדיור וגם פרויקט יכול להירכב, ויכול גם הקבלן לפשוט רגל, ואנחנו נשאר עם דירות שלא מוכנות וכו'. ולכן באמת אחרי רעש גדול מאוד שעשינו בוועדה, הממשלה היום אישרה תוספת, היה ויכוח עד הרגע האחרון, אני עוד לא עודכנתי מה נגמר ברגע האחרון, אם זה 20 אלף או פחות, אבל הממשלה בעצם קיבלה החלטה לפתוח את זה כרגע, לא בצורה רגילה של הסכמים בלטרליים שלוקחים את הזמן שלהם. במקביל, המדינה תמשיך לעבוד על הסכמים כאלה, שהצפי שלי שיצטרכו עוד עשרות אלפי עובדים זרים, מבלי שזה יפגע במשהו אם יצטרכו אחר כך להחזיר כאלה ואחרים. לגבי מה שאתה אומר, זה לא שעלויות השכר יותר גבוהות, בסופו של דבר העלויות של לשכן אותם וכל התנאים שצריכים לתת לעובדים האלה בסוף באמת מעלים גם את ההוצאות של הקבלנים, ואנחנו יודעים שבדרך כלל אף אחד לא פילנטרופ, הם מתנדבים.
וזה מתגלגל על האזרח.
וזה עלול להתגלגל, ולכן אני חושב שהמדינה צריך לתת על זה איזשהו שיפוי. היו כמה שיפויים שנעשו באמת בוועדת הכספים על ידי הרב גפני בנושא הבנייה, הם לא קשורים לדבר הזה באופן ישיר, אבל הם גם תורמים, ובאמת מגיע יישר כוח גדול על התוספת הזאת שנעשתה. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, ואני אומר לכל משרד הממשלה, אני אומר את זה, צועק את זה איך שאתה רוצה, אנחנו נצטרך ידיים עובדות מעבר לכך שנשמור על הסף הקיים של יחידות הדיור כדי לא שלא נקלע למשבר. יש לנו עכשיו את כל הבנייה של תקומה, גם זה צריך ידיים עובדות, וזה קבלני תשתית, וזה קבלני בנייה וכולי. יש לנו את האתרים החלופיים, שכרגע אצל נתן זה נמצא בהליכי תכנון מזורזים, אבל אם זה יהיה באמת מזורז, וזה יהיה בעזרת השם מזורז, מישהו יצטרך גם לבנות את זה. היה אצלי בוועדה קבלן תשתיות גדול, שאמר, אין לי פועלים, ומצד שני אני אקבל טלפון מתקומה, ששואלים אותי אם אני יכול להרים להם פרויקט גדול, ששכונה בתוך תקופה קצרה. אומרת, תתחילו לדבר אחד עם השני ביניכם. אז אנחנו גורמים אם נתחיל לדבר ביניהם, ואני מקווה מאוד שתהיה בשורה לעניין הזה.
אני רוצה להתייחס
רגע לה. רק קודם כל חיים התייחס לנושא שזה בעצם הבייס שלו, אז באמת כיצד הקבלנים מתמודדים עם המצב הזה? אתה מגיע מהשטח?
מהשטח אני יכול להגיד לך שההתמודדות היא מאוד קשה. ראשית, 80-90 אלף עובדים, שהם עובדים קריטיים לתעשייה הזאת, עובדים שהם עובדי שלד, עובדי טיח, כל העבודות הרטובות, שהם הליבה של עבודות הענף הזה, הם נעלמו. עכשיו אי אפשר לפתור את העניין באמצעות 20 אלף, שיפצו על 80-90 אלף שהלכו. זה לא ילך. עכשיו יוצרים מחסור, המחסור בכוח אדם היה קיים עוד קודם. זאת אומרת, אנחנו, והוא אגב מייקר את עלויות העבודה בישראל, וזה כבר פוגע בענף, זה כבר פוגע ברוכשי הדירות.
אתה לא היית מחלק את זה בין ה-20 אלף עובדים הזאתי,
לא,
שהם יותר
תקן,
לא יחזרו.
לא, רגע, אני רוצה לתקן, אבל 20 אלף זה ללא הסכמים בילטרליים. ההחלטה, בעצם הקאפ הוא 50 אלף. זאת אומרת, המדינה צריכה להגיע ל-50, חלק דרך הסכמים בילטרליים, חלק נמצאים כבר פה. יש היום כ-18 אלף עובדים.
נכון, גם חלקם יצאו גם. חלקם
יצאו 3,000, משהו כזה.
אז לכן אני אומר, היה מחסור קודם, המחסור עכשיו הוא עוד יותר חריף כשיצאו 80-90 אלף. ה-80-90 אלף לא הולכים להגיע בקרוב, אולי לחקלאות בשדות כן. למרכזי הערים, אני אומר לך שהם לא בקרוב יגיעו, כי הפאניקה במרכזי הערים ראשי ערים מקבלים לחץ מהתושבים שלהם, אני מבין אותם, לא קל להם להתמודד עם הלחצים האלה, לא קל להם לפעמים לגלות גם מנהיגות, וצריך לגלות פה מנהיגות, ולכן צריך ליצור מצב שיש עודף עובדים ולא מחסור בעובדים, כי מחסור בעובדים יוצר עלייה בשכר העבודה לעובדים. העובדים הסינים שישנם פה היום בארץ, המעטים, עובדים מצוינים אגב, עושים מאיתנו הקבלנים קרקס. קרקס, הם מייקרים את התעריפים בעשרות אחוזים, עשרות רבות של אחוזים, כשמתגלגלים הלאה, ולמה? אני שואל למה? בגלל שלא רוצים להביא, בגלל מישהו באגף התקציבים באוצר, לא רוצים להביא מספיק עובדים, צריך לייצר פה עודף של עובדים זרים, ולאפשר פה לנו, הקבלנים, לשלוט בשכר שלהם.
אז אולי דווקא המלחמה הזו תעורר את
הגורמים. ולא לתת אותנו בידיים שלהם.
הם משחקים בנו. גם שהיו לפני כן.
הם משחקים בנו כמו שהם רוצים. הם מעלים את התעריפים שלהם בעשרות אחוזים, וזה הכל מתגלגל הלאה.
ברור. פרופסור ויינרוט, ואחר כך התייחסותך אתה...
אני חושב שיש פה משהו שעשוי לאזן את העלויות הנוספות. אם אתה משלם ריבית מאוד גבוהה, אתה רוצה לגמור את הפרויקט משהו יותר מהר, כי הריבית אוכלת אותך. ולכן אתה תהיה מוכן לשלם קצת יותר לעובדים כדי לחסוך את עלויות הריבית שלך.
אם יהיו עובדים.
לכן אם יהיו עובדים יותר יקרים, אבל יהיה, האנשים ייקחו אותם. הקבלנים ייקחו אותם, וזה עדיין יהיה יותר זול להם.
אתה שם לי האזנות בוועדה, וזה שטענתי לממשלה, אמרתי, מה אתם מפחדים? תביא עוד 30, עוד 40, עוד 50 אלף.
ייקחו אותם.
אנחנו נעשה תחרות בין יזמים. מי שמשחרר דירה, לא אחרי 30 חודש, לא אחרי 3 שנים. פעם הם ידעו לבנות ב-24 חודש, יש כאלה שיודעים גם לבנות ב-18 חודש, כשיש לך עובדים, כשיש לך שפע של עובדים. תוכל לסגור הרבה מאוד פערים בעניין הזה והמחירים.
השאלה אם יש דרכים לקצר את הליכי הרישיון עבור הבאת עובדים זרים.
על זה, זה החלטת הממשלה.
זה הנושא.
זה ההסכם הבילטרלי שהיום הממשלה החליטה, פתחה את הצוהר, פתחה את הדלת, אנחנו נקווה להעביר שם עוד הרבה.
אבל גם צריך לאפשר העסקה ישירה של עובדים זרים באמצעות העסקה ישירה של חברות.
לא, בהחלטת הממשלה זה כולל את זה.
זה עדיין כלול.
זה לא רק תאגידים וחברות, זה נפתח, הרבה מאוד דברים נפתחו בהחלטה הזאת, היה הרבה צעקות וזה היה חשוב, אבל עכשיו מה שצריך זה רק להגדיל את זה, ונגדיל את זה בזאת.
מר טולדנו, תדעו.
אני מסתכל ברשותכם אלף רגל למעלה, אחד הדברים שיתנו ניצחון, זה כל הנושא בכלל של שוק העבודה, לא רק פועלים. האתגר של תעסוקה, של להוציא אנשים לעבודה, בעיניי הוא האתגר עצום. אפילו היום, אפילו במרכז, לכאורה אנחנו כבר בשגרה, אין שגרת עבודה. מספיק שזה גן ילדים מחליט שהוא לא לוקח את הילדים לגן, כי אין לו ממד או אין לו חדר מוגן, האמא נשארת בבית, הבעל או בכולל, לא במילואים או עובד, זה לא זה, זאת אומרת, אתה צריך כל שוק התעסוקה לפתוח, וזה שכל אחד עושה שבת לעצמו, אם זה מעון, אם זה גן, אם זו עירייה, שאני שומע את ההוא מפיקוד העורף אומר, אני מתיר לרשות הזה, לעיר הזאת, לפתוח את מוסדות החינוך, אבל ראש העיר יכול להחליט שלא, והמנהל בית ספר יכול להגיד שלא, אם הילדים לא מגיעים, בקיצור, אם מישהו פה לא ייתן מכה בראש ויגיד, לצאת לעבוד, ואז השוק ייפתח, זה חוץ מהנושא של העובדים הזרים, גם העבודה הרגילה לא מבוצעת, המשרדים, נניח עכשיו בוא ניקח אפילו את התחום הצר של רואי החשבון, צריך עכשיו להגיש פיצויים ובקשות לכל העסקים בארץ, אז חלק מגויסים וחלק חז וחלילה מפונים וחלק המשרדים שלהם מושבתים, אם אין כוח עבודה איך הם יעשו את זה? זאת אומרת, הבעיה היא הרבה יותר רחבה, וכמובן הנושא של הקבלנים זה בטח ספציפי ונכון.
אוקיי, תודה רבה. ברשותכם נעבור לנושא הבא. השבוע פורסם כי שר השיכון, הרב יצחק גולדקנופ, הנחה להעביר 100 מיליון ש"ח לטובת שיקום תשתיות בשווי עוטף. בשיחה מוקדמת, אם אמרתך הרב נתן, התקפדת להגיד שאנחנו לא מדברים רק על שיקום, אלא על שיקום ופיתוח. אז אנחנו נשמח לשמוע על התכלס. שומעים לנו עכשיו אנשים, אזרחים פשוטים, שנמצאים באזורים, כמו שפתחנו בהתחלה, אין להם ממדים, מדברים באזורי, כפילו אשקלון, אשדוד, נתיבות. אני אשמח לשמוע תכלס, כאזרח פשוט. לא יודע, אני לא מבין בנדלן, לא מבין בתכנון ובנייה. נמצאים באזורים, הם מטווחים, נראה לי שהעיר אשקלון היא הכי מטווחת בישראל, משהו מטורף, יש שם עשרות אלפי יחידות דיור, שפשוט אנשים מרגישים כמו... אין להם מה לעשות, גם לא תמיד יש את המקלטים בצורה קרובים. מה תכלס? אנחנו עושים הרבה יותר מיגון.
אז קודם כל, כמו שהזכרנו כבר, אנחנו קידמנו שני מסלולים של הקמת ממדים. מסלול פטור, שלא צריך אפילו יותר בנייה, אלא רק אישור של פיקוד העורף, וזה לבניינים של עד שתי קומות, כאשר עמד מוקם בתוך קווי הבניין של החוקיים, וכבר התקבלו עשרות של אישורים לבנייה. האישור הראשון התקבל 5 ימים אחרי שהחוק, הצו אושר, כבר יצא כבר האישור הראשון. אז זה מסלול אחד שאנחנו כבר מריצים, תמ"א 40א1-1 שאנחנו מקדמים, שזה מיועד לכל שאר הבניינים, אנחנו מאפשרים
שם... שהם יותר גבוהים משתי קומות?
עד 9 קומות, ואנחנו מאפשרים גם לחרוג מקו בניין עד מטר מגבול המגרש, זה משהו שהוא מאוד קיצוני, אבל אנחנו מביאים את החשיבות, גם את זה אנחנו נמצאים בתוך תהליך, זה תמ"א שלוקחת זמן, אבל קיצרנו את התהליכים, ואנחנו מקווים שתוך 2-3 שבועות היא כבר תקבל תוקף, ואפשר יהיה להתחיל לבנות. אז מהבחינה הזאת, אנחנו נותנים את כל האפשרות, כמו גם שהזכירו את גני הילדים, אנחנו גם הולכים לעשות צו מיוחד לגני ילדים ומוסדות החינוך, שגם הם יוכלו לבנות ללא היתר, זה אמור להגיע ביום 5 למועצה. אנחנו התחלנו, מאז המלחמה, ישיבת המועצה מתכנסות לפחות אחת בשבוע, כשבזמן שגרה המועצה הארצית מתכנסת אחת לחודש. אנחנו נמצאים במצב
שאנחנו... וזה שכשחלק מהחברים במילואים.
אנחנו עושים בזום, לא משנה, העיקר שהדברים לא יחכו. אנחנו לא אומרים תחכה חודש עד שאנחנו נגיע למועצה, אלא מיד, תוך שכל שבוע יש ישיבות כדי לקדם את הנושא הזה. בנוסף לזה, הפתרונות הרגילים של התחדשות עירונית, אנחנו נתנו לזה דגש מאוד חזק לקדם את תוכניות של התחדשות עירונית. הולכים להגיע 2 תוכניות חדשות לוותמל של התחדשות עירונית, אחת בנהריה ואחת באופקים. ביקשנו לקדם אותם בהכרזת ממשלה, אף על פי שעכשיו בזמן המלחמה אמרו שלא מקדמים, ביקשנו במזכיר הממשלה לקדם את זה, כי אנחנו מבינים, זה חשוב מאוד, באזורים האלה חשוב מאוד, וועדות התכנון נכנסו לעבודה, שהיום עובדות כדי לקדם את כל נושא של ההיתרים, שקשורים לביטחון, לבטיחות, לממדים, לבנייה, אנחנו נותנים לקדם את זה, כדי שבאמת יהיה כמה שיותר מהר, יהיה פתרונות לתושבים.
ואתה שאלת נקודה אחת, שהיא נקודה חשובה, והיא משלימה והיא קריטית. שזה לא כל כך בסמכויות שלו. הוא פותח עכשיו את כל השיברים מבחינה תכנונית, רגולטורית וכו'. אבל בסוף, לבנות ממד עולה 150 אלף שקל. ואם משפחה שאין לה מה להתפרנס, בלי קשר למלחמה, לא יכולה, ואין ספק שהממשלה חייבת, וזה מה שבאמת עשה גולדקנופ, לוקח מכל מיני תקציבים ומנסה להעביר את זה, אבל זה לא ייגמר ככה, יצטרכו, הממשלה תצטרך, אמרתם, תבנו איזשהו קריטריון, תיקחו קריטריון, משפחות, שתהיה עזרה לכל משפחה, אבל משפחות במצב כלכלי יותר נמוך, שאין להם, אישה מבוגרת שגרה באשקלון, פנסיונרת שחיה על כמה, על קצבת זקנה, איך היא תעשה ממד? אז נכון שההיתר היא תקבל מהר, אבל גם, אבל לבנות הממד אי אפשר.
יש לי פתרון מאוד טוב, שיתנו הלוואה עומדת, הממד הזה שנבנה לכל דירה, הוא שווה לדירה, מעלה את ערך הדירה שלו יותר מ-150 אלף שקל, רק מה, נכון, לאנשים אין עכשיו את האפשרות לתת, אז המדינה תתן להם הלוואה עומדת, שביום שהם ימכרו את הדירה, הם ישלמו את
ההלוואה. אז אחד הרעיונות היה הלוואה, ואחד הרעיונות היה גם מענקים, אחד הרעיונות היה להוזיל, יש לי הצעת חוק שני שמדברת על הורדת המע"מ על עלויות בנייה של ממדים. אתה אגב שעשיתי אותה לפני 4 שנים עוד באחד הסבבים הקודמים.
אנחנו חייבים לחתור לסיום.
ולכן אני חושב באמת נעשה את עבודה נהדרת, צריך לשבח שוב את נתן ואת מנהל התכנון ואת כולם. אנחנו עושים את העבודה, אבל הממשלה צריך לשים יד בכיס חזקה מאוד כדי להגיע למצב שבו ברוב המקומות הללו יהיה שקט ורוגע, עד כמה שאפשר.
מילה לסיום, מר טולדנו.
טוב, אני יודע שהיום הוא יותר נושא נדלן, אבל אני חושב שבכלל צריך להגיד מילה טובה, הוא התחילו פה עם מילים טובות. מילה טובה לוועדת הכספים ולאוצר על התוכנית מענקים המגוונת שיצא שבוע שעבר. אני עוד היום כבר עושה וובינר למאות לקוחות שממש רוצים לדעת מה קורה, כי הם מחכים לכסף ומשוועים. זה תמריץ בגדול, זה תמריץ בגין ירידה בהכנסות, זה תמריץ להעסיק עובדים, הפיקו לקחים מהחלט, מהקורונה, שבה אנשים יצאו לחלט ולא רצו לחזור וקיבלו כסף וישבו בבית. בקיצור, הפיקו לקחים.
הקורונה הייתה פרומו טוב לאירוע.
הפרומו הייתה שיעור מה לעשות ומה לא לעשות, ואני חושב, בהתחלה תקצבו 4 מיליארד, אבל כל סקטור דרש עוד קצת ועוד פה פיצוי ועוד זה, ובסוף זה הגיע כמעט ל-17 מיליארד שקל. אבל אני חושב שבשבועיים, 3 הקרובים, אנחנו נתחיל לראות התאוששות, אנשים יקבלו צבע לחיים, ככל שהמצב לא יחריף בחזיתות אחרות, מותר לי להגיד שהחזית הכלכלית, אני חושב שהיא תראה יותר טוב בעזרת השם.
תודה רבה. מר פייגלין, בבקשה.
אני חושב שפרופסור ויינרוט נגע פה בנקודה בדרך אגב שנקראת ריבית. אני חושב שלא היה קורה שום דבר עם מנהיגות כלכלית אמיתית במדינה הזאת, היה דופקת על השולחן ואומרת שלושה חודשים, לא יקרה לבנקים כלום, לא יקרה למוסדיים כלום, לא יקרה למערכת הפיננסית כלום, אם יצהירו שלושה חודשים על אפס ריבית, ויתנו לחיילים להילחם בשקט, ויתנו לבעלי עסקים נכון, להילחם נכון. בשקט, ויתנו לכל המערכת הזאת, לחיות בשעת החירום הזאת בשקט, כשיש להם לפחות שקט מהכיוון, אין היום מקורות לשלם את הריבית הזאת.
נכון.
זאת אומרת, זה פשוט מתבקש ומתחייב.
תודה, פרופסור ויינרוט.
החשש שלי באמת, שלא יהיה לנו, כמו שקרה אחרי מלחמת יום הכיפורים, מיתון. מכיוון ששני דברים יקרו, אנשים שהיה להם פתרונות דיור בפריפריה, יעדיפו את המרכז. אין מה לעשות, אנשים, הפחד מחלחל. אלא אם כן המלחמה תסתיים באיזושהי אופוריה. אבל אם לא, אנשים ירצו שוב פעם להיכנס לתוך המרכז, ומה שקרה בינתיים, זו תקופה מאוד ארוכה, שבה עסקים היו בהולד, ריביות משלמים, לבנות לא בונים, עסקים לא נחתמים, לא קורה כלום, אין מצב רוח לעסקים, ואז כשכבר המשק ייפתח, הכל פשוט יעלה יותר יקר, ואני לא בטוח מאיפה יהיה לאנשים לשלם. כדי למנוע את המיתון הזה, צריך לחשוב חשיבה מקרו-כלכלית, איך אני חושב באמת לעשות איזשהו מורטוריום לריבית. אולי אי אפשר להוריד את הריבית בגלל חשש מאינפלציה, אבל אפשר באמת את התקופת ביניים הזאת
לדחות,
לפרוס, לעשות דברים שאנשים יהיה להם בתקופה הזאת שקט, שהריבית הזאת לא תנגוס בהם ולא תגרום לפרויקטים ליפול ולחברות חלילה להגיע לחדלות פירעון.
שאנחנו מדברים על מצב שבו פתחנו בזה, ישנם חברות שנכנסו למלחמה הזו כבר במצב שהם על הקרשים.
נכון, התחלנו במצב פחות טוב.
נקודת הכניסה שלנו הייתה ממש ממש גרועה.
מישהו אמר לי ככה, לקורונה נכנסנו עם כיסים מלאים. המלחמה הזאת נכנסנו עם כיסים ריקים.
זהו, הנגיד מדבר על כך שהמשק הוא חסון ויש לו באמת יכולות והוא נכנס טוב. זה נכון למשק בכללותו. אבל זה לא נכון לענף הבנייה, ענף הנדלן. ענף הנדלן נכנס אל תוך המשבר הנוכחי במצב שהוא כבר במשבר. והשאלה שצריך לגרום שהמשבר לא יעמיק.
אחרי שנה וחצי של העלאות ריבית.
נכון, בצופות. נכון, נכון. תודה, תודה, תודה רבה חברים. אז אנחנו בשטח נדלני עסקנו בסוגיות המפונים, הפתרונות שמציעה הממשלה, הצפנו את הבעיות שעולות מהשטח בנושא המיגון והפסקות הבנייה, וניסינו לתת מענה רלוונטי מגורמי המקצוע. אז תודה לכם, המשתתפים הנכבדים שלנו בפאנל, הרב אשר, הרב אלנתן, מר פייגלין, מר טולדנו ופרופסור ויינרוט. תודה לכל המסיים במלאכה, על עריכה והפקה מיכל יוסקוביץ', על ביצוע טכני שימי ברוורמן, ליהודית שוטלן, על הסיוע מאחורי הקלעים, כאן משה הרשלר. אנחנו ניפגש כאן כל שבוע בשעה 5 בשטח נדלני, בתקווה ובתפילה לימים טובים יותר. תודה רבה לכם.
תמיד איתי.